שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 168, העשירי בספטמבר 2015. לשים את האטומים במקום, על מחשוב ביולוגי.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission.
Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
אחד החוקים המפורסמים בעולם ההנדסה הוא חוק מור. גורדון מור היה אחד ממייסדיה של אינטל, ובשנות ה-60 פרסם מאמר ובו חזה שמספר הטרנזיסטורים בשבב אלקטרוני יכפיל את עצמו בכל שנה, מאוחר יותר יתקן את התחזית להכפלה כל שנתיים. חוק מור אינו חוק במובן של חוק טבע שאי אפשר להתחמק ממנו, או חוק משפטי שחובה לציית לו, אבל תחזיתו של מור הוכיחה את עצמה כנכונה. מעבדי המחשב הכפילו את ביצועיהם, פחות או יותר, בכל שנה וחצי. אבל לכל דבר טוב יש סוף, ונדמה שגם חוק מור מיצה את עצמו. ביולי 2015 הודיע נשיא אינטל כי הוא צופה שאינטל תוציא את הדור הבא של מעבדיה רק בעוד כשנתיים וחצי. ההצהרה הזו לא ממש הפתיעה את מי שמתמצאים בתחום. גודלם הפיזי של הטרנזיסטורים שהם עשוי השבב הלך וקטן לאורך השנים, עד שכיום רוחבו של טרנזיסטור הוא כ-20 ננומטרים, דהיינו כרוחבם של כמה עשרות אטומים שמונחים זה לצד זה, ונדמה שהמהנדסים מגרדים ממש את גבול קצה היכולת של תהליכי המזעור. אם נביט אל ההיסטוריה של המחשבים, נוכל למצוא מקבילה למצב הנוכחי בתקופת המעבר שבין מחשבים מכניים ומחשבים אלקטרוניים. הטכנולוגיה הדומיננטית במאה ה-19 הייתה המכניקה, והמהנדסים השתמשו בגלגלי שיניים, קורות וקפיצים כדי לבנות את המכונות שלהם. גם המחשבים הראשונים היו מבוססים על מכניקה. הממציא הבריטי צ'ארלס בבג' למשל, תכנן ב-1820 מחשב שהיה מסוגל לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות. המחשב היה מורכב מאלפי חלקים וגלגלי שיניים זהירים, שנעו בתיאום מושלם זה עם זה כדי לבצע את החישובים. אבל המורכבות הגבוהה של מערכות מכניות שכאלה הביאה לכך שמהר מאוד הגיעו המהנדסים לקצה גבול יכולתם, ובתחילת המאה ה-20 כבר היה ברור שמחשבים מכניים מיצו את עצמם. הפתרון היה החלפת המכניקה באלקטרוניקה. שפורפרות הוואקום, הנגדים והקבלים החליפו את גלגלי השיניים והקפיצים, פתחו בפני המהנדסים עולם חדש של אפשרויות והובילו למחשבים המתוחכמים שאנחנו רואים סביבנו כיום. יש מי שמאמינים שהמפתח להתגברות על מחסום המזעור של רכיבי הסיליקון הוא לנטוש לגמרי את הסיליקון ולעבור אל הביולוגיה. במילים אחרות, להחליף את הנגדים, הקבלים והסלילים בחלבונים וסלילי DNA. בשנים האחרונות החלום הזה, שנדמה כאילו הוא לקוח מספרי מדע בדיוני, הולך ומתגשם לנגד עינינו. אבל הבנייה של מחשבים ביולוגיים דורשת יותר מאשר מעבדות משוכללות וחוקרים חרוצים. היא דורשת גם שינוי מחשבתי מסוים לגבי האופן שבו אנחנו תופסים את הרעיונות הבסיסיים ביותר בתחום המחשוב, ובאופן שבו אנחנו מבצעים הנדסה גנטית. אבל לפני שנדבר על מחשבים ביולוגיים ועתיד המחשב, בואו נדבר דווקא על טכנולוגיה פשוטה בהרבה. הבורא. הפרק בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך, המגייסת מפתחים במגוון תחומים. חינוך הוא יותר ממקצוע. חינוך הוא שליחות, ובמיוחד כשזה נוגע למקצועות מורכבים וקשים ללימוד, כמו המתמטיקה. במטיפיק עובדים אנשים שאוהבים חינוך, אוהבים ללמד, ורוצים לתרגם את הכישורים שלהם בתחום הטכנולוגיה, המשחקיות וההוראה, לעולם חדש של כיף והנאה עבור ילדים בגילי הגן ובית הספר היסודי. הצטרפו לקבוצה המולטי-דיסציפלינרית של מטיפיק. החברה מגייסת כעת אנשי פיתוח מכל תחומי הטכנולוגיה לפתח יישומים אינטראקטיביים שמנצלים את המשחקיות כדרך לפיתוח אינטואיציה מתמטית. לחצו על הבנה של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם עוד היום. הפרק בחסות אוגורי, המגייסת מהנדסים במגוון תחומים. אוגורי, מחלות מדברות, אנחנו מקשיבים. אוגורי עוסקת בתחום חדש ומסקרן בשם החזקה חזויה, Predictive Maintenance. הטכנולוגיה של אוגורי בנויה סביב עיקרון פשוט, כל מערכת מכנית מפיקה צלילים ורעשים ייחודיים. באמצעות חיבור של חיישנים לטלפונים חכמים, אפשר להבחן, לגלות ולזהות את השינויים הקלים ביותר בצלילים האלה ולאתר תקלות בהתהוותן. ניתוח האותות נעשה בזמן אמת והתוצאות מוצגות על מסך הטלפון שבידי הטכנאי בתוך שניות. בימים אלה חובה אוגורי תקופה מרתקת של צמיחה ומחפשת אנשים מצוינים שיצטרפו להרפתקה. באוגורי אוהבים טכנולוגיות חדשות, אנשים יצירתיים ומוצרים חכמים וזקוקים לאנשים שחולקים את אותה התחושה. אם מישהו אמר לך פעם שאתה האדם החכם ביותר שהוא מכיר, אוגורי רוצה להכיר אותך. הקפה תמיד על חשבון הבית. בקרו באתר הבית של אוגורי בכתובת www.augury.com או הקליקו על הבאנר של אוגורי באתר הבית של עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם למשרות בחיפה או בניו יורק. augury.com וכעת בחזרה אל הפרק. בשנת 1864 היה ויליאם סלרס נשיאו הטרי של איגוד המהנדסים והמכונאים של פילדלפיה. כבר באחד הנאומים הראשונים שלו, באסיפת האיגוד, הציג סלרס יוזמה שהייתה מהפכנית לזמנה. אחד האתגרים הגדולים בתחום המכונאות באותה התקופה היה חוסר האחידות במידות הברגים והאומים. כל סדנה וכל מפעל ייצר את הברגים והאומים שהתאימו לצרכיו שלו, והמשמעות הייתה שכשמכונאי בפילדלפיה בא לתקן מכונה שיוצרה בניו יורק, רוב הסיכויים שלא היו בידיו פרגים ואומים באורך המתאים ובהברגה הנכונה. לכן הוא היה נאלץ להזמין את הרכיבים המתאימים מניו יורק ולהמתין עד שישלחו אותם. בנאומו תיאר סלרס את המצב הקיים והוקיע אותו כבלתי נסבל. הפתרון שהציע סלרס נראה לנו במבט לאחור מובן מאליו, אבל אז הוא היה ראשון מסוגו. הוא הציע תכנון של הברגה חדשה ומקורית שפיתח, והציע שכל חברי האיגוד יבנו ותכננו את המכונות שלהם על פי התכנון הזה. במילים אחרות, תקן לברגים ולאומים. ויליאם סלרס נחשב בעיני רבים למכונאי ולבוני כלי עבודה מעולה, והמוניטין הזה סייע להצעתו להתקבל בפילדלפיה ומשם לארצות הברית כולה. התקן החדש פתר את בעיית חוסר האחידות בברגים ובאומים, והעניק רוח קבית משמעותית לתעשייה האמריקנית. אפשר למהנדסים ולמכונאים להתרכז ברעיונות חדשים ולהכניס שיפורים במוצריהם, במקום לחלות את זמנם באיתור הבורג שמתאים למכונה הזו, או האום שדרוש למכונה אחרת. 150 שנה לאחר מכן, באמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, עמד תום נייט לפני בעיה דומה, אבל בתחום אחר לגמרי. נייט החל את דרכו כמהנדס אלקטרוניקה במעבדת האינטליגנציה המלאכותית של MIT בשנות ה-60 וה-70. המעבדה ב-MIT הייתה באותם הימים מרכז יוצא דופן של חדשנות טכנולוגית וחממה של רעיונות פורצי דרך, ולנייט היה חלק גדול בחדשנות הזו. הוא סייע לתכנן חלקים מ-ARPANET, רשת המחשב שהקדימה את האינטרנט, ופיתח טכנולוגיות שונות בתחומי המחשב האישי וההדפסה. בשנות ה-80 עבר נייט לעסוק בפיתוח שבבי מעבדים, ועד מהרה התגבשה במוחו התובנה שתיארתי בפתיחת הפרק. חוק מור אמנם עושה עבודה נהדרת בחיזוי מגמת מזעור השבבים, אבל הוא לא יוכל לעשות זאת לנצח. יגיע היום, ותום העריך שמדובר בעשורים ספורים בלבד, שבו מזעור הטרנזיסטורים יהיה מורכב וקשה מדי לביצוע, וההתקדמות הטכנולוגית המואצת בתחום הזה תיפסק. הבעיה העקרונית בתחום ייצור השבבים היא שבניית הטרנזיסטורים נעשית על ידי הנחת שכבות של אטומים באופן סטטיסטי. דהיינו, המכונה שבונה את השבב מציבה את האטומים בערך במיקום הנדרש. כל עוד מדובר בטרנזיסטורים שמורכבים מכמה אלפי או אפילו עשרות אלפי אטומים, לסטייה קטנה במיקום אין משמעות מעשית. אבל ברגע שרוחב הטרנזיסטור הופך להיות 60 או 70 אטומים בלבד, לסטיות קטנות במיקום האטומים יכולה להיות השפעה אמיתית על ביצועי הרכיב, ותהליך הייצור מפסיק להיות אמין. נייט למד בעברו הנדסת כימיה, וההיכרות שלו עם תגובות כימיות העניקה לו השראה לכיווני מחשבה אחרים. ציטוט: היה לי ברור למדי שאנחנו צריכים למצוא דרכים חדשות לשים את האטומים במקום הנכון. יש טכנולוגיה שמאפשרת לך לשים את האטומים מכאן שאתה רוצה אותם, והיא נקראת כימיה. אתה מתכנן את המולקולה, והאטומים במולקולה נמצאים בדיוק איכן שאתה רוצה שהם יהיו. ומהו הסוג המתוחכם ביותר של כימיה? הביוכימיה. דמיינתי שאולי נוכל לעשות שימוש במולקולות ביוכימיות כמו חלבונים, שיש להם את היכולת להרכבה עצמית, או ליצור גבישים בגודל שאנחנו זקוקים לו. סוף ציטוט. הצעד הראשון של נייט בדרך להגשמת הרעיון, היה לחסות את פערי הידע שלו בביולוגיה וביוכימיה. הוא חזר אל ספסל הלימודים ונטל קורסים לתואר ראשון ושני בביולוגיה. בחלק מהקורסים האלה הוא ישב לצד סטודנטים שלמדו אצלו כמרצה לאלקטרוניקה. במקביל קרא נייט את כל הספרים הקלאסיים והחשובים בתחום הביולוגיה והנדסה הגנטית. הייתה לו שיטה ייחודית ללמוד מספרים. הוא היה קורא במקביל כמה ספרים של סופרים שונים ומשווה את נקודות המבט השונות של כל כותב לגבי נקודה או תחום מסוים. ההשוואה הזו אפשרה לו לשמור על ראש פתוח ולא להתקבע על פתרון או דרך חשיבה מסוימת. בשנת 2001 הקים תום נייט את קבוצת הביולוגיה הסינתטית ב-MIT. הוא החל לערוך ניסויים, ורבים מהניסויים האלה כללו גם הנדסה גנטית, חיתוך של מקטע DNA מווירוס או חיידק אחד, וחיבור שלו עם מקטעי DNA מחיידק אחר. מהר מאוד זיהה נייט בעיה גדולה ומהותית באופן שבו נעשית ההנדסה הגנטית הזו, היעדר סטנדרטיזציה. כל מעבדה וכל קבוצת מחקר עשתה את ההנדסה הגנטית שלה באופן שונה. לא הייתה שום אחידות באופן שבו נעשו החיתוכים והחיבורים של מקטעי ה-DNA. העובדה הזו הקשתה מאוד על שחזור הצלחות של קבוצות אחרות, וכל ניסוי ביולוגי החל מבחינה מעשית, בניסוי מקדים של איך צריך לחבר את המקטע של ה-DNA הזה למקטע של ה-DNA ההוא. במילים אחרות, המהנדסים הגנטיים נמצאו באותו מצב שבו היו המכונאים בימיו של ויליאם סלרס. במקום להתעסק במימוש רעיונות יצירתיים, הם בזבזו זמן יקר בביצוע פעולות טכניות של חיתוך וחיבור מקטעי DNA, שלא היה להם ערך חדשני בפני עצמו. תום נייט החליט שהגיעה השעה להכיל את הדיסציפלינה ההנדסית של שימוש בתקנים משותפים, גם על עולם הביולוגיה והנדסה הגנטית. לשם ההוגנות, ראו לציין שהיו ניסיונות ליצור אחידות שכזו גם קודם לכן, אבל כל הניסיונות לא היו מוצלחים ולא אומצו באופן נרחב. רק כשהציג נייט ב-2002 את היוזמה החדשה שלו, נפתח באופן מעשי העידן החדש של ביולוגיה סינתטית. שילוב של הנדסה וביולוגיה. הרעיון של תום נייט מכונה ביובריק, לבנה ביולוגית בתרגום חופשי. בבסיס הביובריק נמצא הפלסמיד, שהוא לולאה זעירה של DNA. דמיינו לעצמכם צמיד כמו זה ששמים על היד, רק שבמקום חרוזים הצמיד עשוי מ-DNA. פלסמידים זעירים שכאלה קיימים באופן טבעי בחיידקים רבים. הם מכילים מידע גנטי, אבל הם לא חלק מהכרומוזומים של החיידק שבהם נמצא רובו המכריע של המידע התורשתי. תפקידם של הפלסמידים בטבע הוא לשמש כמעין שגרירים. חיידקים מסוגלים להחליף ביניהם את הלולאות הקטנות של DNA, וכך להעביר מאחד לשני תכונות גנטיות חדשות כגון עמידות לאנטיביוטיקה. אבל כמובן לא כל DNA חיצוני בהכרח מועיל לחיידק. וירוסים מסוימים, למשל, מסוגלים להחדיר את ה-DNA שלהם אל התא החיידקי ולהשתלט עליו. לכן, פיתחו החיידקים מנגנון הגנה כנגד DNA זר, והוא אנזימי הגבלה. אנזימי הגבלה הם חלבונים שמסוגלים לזהות מקטעים מסוימים ספציפיים של DNA ולחתוך אותם כמו מספריים חדות שיש להם את היכולת לזהות חרוז מסוים אחד על הצמיד, ולחתוך את הצמיד באותה הנקודה בדיוק. כשאנזים הגבלה מזהה מקטע DNA בעל הרצף הייחודי שמתאים לו, כמו מפתח למנעול, הוא ננעל עליו וחותך אותו. הביובריק מכיל DNA שיש בו את המידע הדרוש כדי ליצור חלבון כלשהו. למשל, החוקר יכול ליצור ביובריק ובו DNA שמתאים לייצור המוגלובין, שנמצא בדם שלנו ומשמש להולכת חמצן מהריאות אל התאים. הביובריק מכיל גם ארבעה אזורים מוגדרים היטב של DNA, שהם נקודות שעליהם יכולים לנהל אנזימי ההגבלה. לכל אזור יש אנזים הגבלה שמתאים בדיוק עבורו, כמו המפתח למנעול. דהיינו, החוקר יכול לומר בוודאות שאם הוא מוסיף אנזים הגבלה מסוג א', האנזים יחתוך את צמיד ה-DNA בדיוק בנקודה הספציפית והרצויה ולא באף מקום אחר. אחרי החיתוך יש לנו עכשיו רצועות דקות של DNA בעלות קצוות פתוחים, כמו רצועות קטנות של ספגטי. כעת דמיינו שיש לנו בתמיסה לא סוג אחד של ביובריק, אלא שני סוגים. אחד מהם מכיל את ה-DNA לייצור המוגלובין, והשני DNA לייצור חלבון רעיל שמסוגל להרוג חיידקים. באמצעות הוספת אנזימי ההגבלה המתאימים, החוקר מסוגל לחתוך את שני הפלסמידים העגולים האלה במקומות הרצועים, ואז להוסיף אנזימים אחרים שמחברים את רצועות ה-DNA אלה לאלה. במקום שני פלסמידים קטנים ונפרדים, נקבל כעת פלסמיד בודד שמכיל את שני מקטעי ה-DNA. שימו לב שמדובר בפעולה טכנית ומוגדרת היטב. שני הביובריקים מכילים נקודות חיבור תקניות, והחוקר יכול לדעת בוודאות שאם יוסיף את האנזימים המתאימים לתמיסה, יקבל תמיד את אותה התוצאה, באותו אופן שבו אנחנו יודעים שאם יש לנו שקע תקני בקיר הבית ותקע תקני במכשיר החשמלי שלנו, השקע והתקע יתאימו זה לזה בוודאות. כעת מוסיף החוקר את הפלסמידים אל תרבית ובחיידקים. בדרך כלל מדובר בחיידק מסוג E-coli, שהם חיידקים שנחקרו באופן נמרץ במשך עשרות שנים, והמדענים מבינים את תכונותיהם היטב. החיידקים בתרבית יקלטו את הפלסמיד לתוכם, ואז יחלו לעשות את מה שהם יודעים לעשות היטב באופן טבעי, לתרגם את המידע היצור ב-DNA שעל הפלסמיד, ולייצר את החלבונים שמוגדרים בו הלכה למעשה. בשנת 2005 יסדו טום נייט וחברי קבוצתו תחרות בינלאומית בשם iGEM, ראשי התיבות של International Genetically Engineered Machine, או מכונות מהונדסות גנטית. אפשר להבין את מקור השם. חיידק שקיבל לתוכו פלסמיד מהונדס שכזה, הופך להיות מכונה לכל דבר. אין לו ברירה אלא לייצר את החלבונים כפי שהוגדרו לו ב-DNA החדש. בתחרות ה-iGEM מתמודדות קבוצות של סטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים מכל רחבי העולם. הם מתכננים ביובריקים חדשים, ובעזרתם בונים מכונות ביולוגיות מתוחכמות. למשל, לא במקרה נתתי בהסבר את הדוגמה של פלסמיד מהונדס שמכיל גנים לייצור המוגלובין ורעל משמיד חיידקים. אחד הפרויקטים הזוכים בתחרות בשנת 2007 היה פרויקט בשם בקטובלד, קיצור של דם בקטריאלי. הקבוצה מאוניברסיטת ברקלי שבארצות הברית פיתחה את הפלסמידים הללו מתוך כוונה לאפשר לחיידקי E-coli לייצר דם מלאכותי עבור בני אדם, ובכך לחסוך את הצורך בתרומות דם. חיידקים מהונדסים שכאלה יוכלו להתרבות בתוך גופו של הפציינט ולייצר המוגלובין. ברגע המתאים יוכלו החיידקים לייצר גם את החלבון הרעיל, ישמידו את עצמם וישחררו את ההמוגלובין אל הגוף. תראו שכזה נשמע לאוזניי כאילו לקוח מתוך המדע הבדיוני, אבל הוא קיים במציאות, והוא פועל יוצא של הסטנדרטיזציה שמאפשרים הביובריקים, סטנדרטיזציה שמאפשרת לחוקרים לדלג מעל הקושי הטכני של חיבור וחיתוך DNA, ולהגיע ישר לעיקר, לתכנון ובנייה של המכונות הביולוגיות המדהימות האלה. אי אפשר לספר על iGEM מבלי לספר על הזווית הישראלית של התחרות הזו. קבוצות מהטכניון ומאוניברסיטת בן גוריון מתמודדות ב-iGEM מזה מספר שנים, ואפילו זכו בפרסים מכובדים. למשל, ב-2014 זכתה הקבוצה מהטכניון שפיתחה התקן שמזה רעלנים ואלרגנים במים ובמזון. חיידקי האי-קולי מייצרים חלבון הזוהר באור ירוק, בתגובה לנוכחותם של כספית, גלוטן או חומרים אחרים. קבוצה מבן גוריון פיתחה ב-2013 מנגנון השמדה עצמית שמאפשר לנטרל את חיידקי האי קולי באופן מוגדר וידוע מראש. כך ניתן יהיה להיעזר בחיידק כדי להוביל תרופה מסוימת בתוך הגוף למשל, ואז לוודא שהוא אכן מושמד ברגע שביצע את תפקידו. כמה שנה התמודדו קבוצות ישראליות ב-iGEM, ואחת מהן היא הקבוצה של אוניברסיטת בן גוריון. חברי הקבוצה הם סטודנטים, אבל לאו דווקא אך ורק מתחומי מדעי החיים, אלא גם מעולם הכלכלה, העיצוב, פוליטיקה ומחשבים. מה עושים סטודנטים לעיצוב בתחרות ביולוגיה סינתטית, אתם שואלים? אז חלק ממטרתה של התחרות היא לא רק לעודד תכנון של ביופריקים חדשים ומערכות ביולוגיות, אלא גם לקדם את המודעות לגבי ביולוגיה סינתטית בקרב הציבור, לעורר דיון בנושאי אתיקה וכדומה, וכן נדרשים בקבוצות קישורים במגוון תחומים. כדי לספר לנו על הפרויקט שתציג אוניברסיטת בן גוריון ב-iGEM הקרוב, שוחחתי עם אפרת פורטי, פוסט-דוקטורנטית בהנדסה ביוטכנולוגית ואחת ממנחות הפרויקט.
הכל התחיל למעשה, כל הרעיון התחיל מרעיון, משלב הרעיונות, כשהגיע אלינו סטודנט שהוא שנה שישית לרפואה בשם אורי זליכו, ודיברנו איתו איזשהו, ככה ברעיון שאלתי אותו, יש לך איזשהו רעיון, באת כבר עם משהו, כי אנחנו כולנו פה מנסים לגלות את ה... להמציא משהו שכבר בטח הרבה מאוד עשו. והוא אמר, תשמעו, אני מגיע מרפואה ואני נפגש עם אונקולוגים, ואחד הדברים שמעסיקים מנתחים זה הנושא של בהסרה של גידולים סרטניים, הקושי לגלות את השוליים של גידול סרטני ולהסיר למעשה את כולו. ואם הייתה דרך לראות בצורה ויזואלית את התאים הסרטניים, את הגידול, אם זה באיזשהו צבע שהוא נראה לעין, אז זה יכול להיות משהו מדהים.
אבל כדי להצליח להאיר בצבע ייחודי גידול סרטני, צריך קודם כל לזהות שתא מסוים הוא אכן תא סרטני ולא תא בריא, וזה לא כל כך פשוט.
אחד הדברים שמקשים מאוד היום על מציאת תרופה ושיפור משמעותי זה עניין של ספציפיות. הכוונה שמרבית התרופות פוגעות גם בתאים בריאים, ומרבית המערכות יכולות להגיע ולפעול גם בתאים בריאים, מלבד דברים מאוד ספציפיים שהם לא תמיד מספיק יעילים, כי הם פועלים על איזושהי תכונה אחת של תא סרטני. וככה, תוך כדי העניין של איך אנחנו יכולים להאיר את אותו גידול, והאם אנחנו גם יכולים אולי בכל זאת לעשות מערכת טיפולית, מראש כבר התגבש הרעיון שאנחנו נלך על מערכת שהיא מערכת מודולרית, שיכולה להתאים, בגלל שמדובר פה בהנדסה גנטית ולמעשה אפשר להחליף חלקים, אנחנו נרצה ללכת על מערכת שתוכל להתאים לכמה אפליקציות.
הקבוצה מבן גוריון יצרה מערכת המבוססת על פלסמידים, ביובריקים, שמסוגלת לזהות שני מאפיינים שונים ובלתי תלויים של הגידול, למעשה שני מקטעי DNA של התא הסרטני. נוכחותם של שני המאפיינים היא הטריגר שמאפשר לחלק שלישי של המערכת להתחיל ולייצר חלבון מיוחד שצובע את התא בצבע בולט לעין, כך שהמנתח יכול לזהות את שולי הגידול בקלות ולהסיר אותו. כפי שציינה אפרת, העובדה שמדובר במערכת מהונדסת ומודולרית שאפשר להחליף בחלקים בקלות יחסית, כמו החלפה של ראש מברג במברגה חשמלית, תאפשר לרופאים להתאים את המערכת למאפיינים ספציפיים של גידול סרטני אצל כל חולה. זו גם הסיבה לשם שנבחר לפרויקט, בומרנג, דהיינו, מערכת שמנצלת את התכונות של התא כנגדו. אני חושב שאפשר להבין מדוע רופאים ששומעים על המערכת החדשה מתלהבים ממנה.
אנחנו התייעצנו עם רופאים ועם מנהלי מחלקות שבתחום האונקולוגיה, והופתענו אפילו בעצמנו מההתלהבות שהייתה, כי יש איזשהו צורך בפיתוח שיטות חדשות בתחום הזה, ככה באמצעות הביולוגיה הסינתטית, והייתה המון פתיחות לנושא הזה.
כל הביובריקים שמפותחים על ידי הקבוצות השונות מרחבי העולם נכללים בתוך מאגר מידע הולך וגדל של רכיבים מהונדסים שכאלה, שזמין לכל החוקרים. המאגר הזה הוא כמו ספרייה שהמהנדס יכול לשלוף מתוכה את הביובריק המתאים לו, לשלב אותו בתוך המכונה הביולוגית שלו ולהיות בטוח שהם תואמים זה לזה על פי הגדרת התכן. והמפתח ליכולת הזו, כפי שכבר ציינו, הוא התקן, הסטנדרטיזציה.
כדי שקבוצות בעצם שונות, שהן בתחומים שונים, יוכלו להשתמש באותם אבני בניין, אז המילה סטנדרטיזציה היא מילת המפתח. ובשביל לעשות את הסטנדרטיזציה הזאת, אז זה למעשה כל החידוש הזה של ביובריקס, שלא צריך לגשת ולחפש, להמציא יש מאין, או על פי נתונים ספרותיים, לחפש במאמרים ולנסות לחכות משהו שלפעמים זה מאוד בעייתי, אז פה יש מאגר שבו אפשר להשתמש. וכל אחד, זה הדבר המדהים באייטם, זה שזה פתוח. אנחנו יכולים לקבל כל חלקים, וזה מדובר פה בעשרות אלפי חלקים, למיטב ידיעתי, שהם מפה, זאת אומרת, השמיים הם הגבול. ואפשר לקחת ולבנות את אותם חלקים שאנחנו מעוניינים בהם.
כמו בכל דבר, גם פרויקט בומרנג דורש מימון. לשם כך, פתחה הקבוצה דף גיוס תרומות באינדיגוגו, שקישור אליו עושים גם באתר של עושים היסטוריה.
יש לנו אתר של אינדיגוגו, שאנחנו מגייסים כספים. את רוב הכסף, כל הכסף הוא בגיוס. הכסף לנסיעה וכסף למחקר. הכסף רובו השנה הוא מהאוניברסיטה, התמיכה של נסיעת האוניברסיטה והרקטור. ודיקנים של פקולטות, אבל אנחנו גם במקביל מריצים, כי יש פה עניין גם של עלויות מעבדה, וגם כל הנושא של הטיסה והשתתפות בתחרות, וכל מה שנלווה לזה, אז אנחנו עשינו איזשהו אתר ככה לגיוס.
האפשרות העקרונית של הנדסת מכונה ביולוגית פותחת את הדלת גם להגשמת הרעיון של מחשבים מבוססים על אבני בניין ביולוגיות. אבל צריך לזכור גם שישנה עוד דרך ארוכה לעשות. בשונה ממחשבים אלקטרונים שאת הבסיס הפיזיקלי והחשמלי של פעולתם אנחנו מבינים היטב, ההבנה שלנו לגבי דרך פעולתם של ה-DNA והאנזימים השונים בתא החי רחוקה מלהיות מושלמת. תגובות כימיות מסוימות עלולות להפעיל מנגנונים לא ידועים בתוך התא, ואותו מקטע DNA עשוי להפיק חלבונים שונים במצבים שונים. במילים אחרות, הביולוגיה היא תחום מורכב מאוד. דוגמה טובה למורכבות המדהימה של עולם הטבע, מורכבות שעשויה לצמוח גם מאבני בניין פשוטות כביכול, היא משחק בשם משחק החיים. שורשיו של משחק החיים במחקריו של ג'ון פון ניומן, מתמטיקאי אמריקני ממוצא הונגרי. פון ניומן עסק במחצית הראשונה של המאה ה-20 במגוון של תחומים, ממתמטיקה תאורה ועד מחשוב, הוא נחשב לאחד המדענים המשפיעים של דורו. אחד הנושאים שעוררו את סקרנותו של פון ניומן היה היכולת לשכפול עצמי, או במילים אחרות, האם ניתן לתכנן מכונה שתהיה מסוגלת ליצור עותקים של עצמה. זו שאלה בעלת השלכות מעשיות מעניינות, למשל בתחום חקר החלל. לא קל להקים מושבה אנושית על המאדים. מישהו צריך להביא לשם את כל הציוד, להקים מבנים ולבנות תשתיות. השלב הראשוני הזה מורכב ויקר כל כך, עד שבינתיים הוא חוסם כל אפשרות מעשית להתיישבות אנושית על פני מאדים. אבל מה יקרה, שאל פון ניומן את עצמו, אם נצליח לשלוח אל אותם כוכבי לכת או אסטרואידים מרוחקים, רובוטים, שיהיו מספיק אינטליגנטים כדי למצוא חומרי גלם ולבנות עותקים חדשים של עצמם. רובוט אחד שנשלח בחללית זולה יחסית, יוכל להקים עד מהרה צבא של רובוטים זהים, שיאספו חומרי גלם, יקימו את המבנים ויבנו את התשתיות, וכך יכינו את הקרקע לבני האדם שיבואו אחריהם. כמובן שתחום הרובוטיקה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, לא היה מתקדם דיו כדי לנסות וליישם רעיונות כאלה בפועל, אבל פון ניומן המתמטיקאי המשיך לחקור את הנושא מהזווית התיאורטית. הוא יצר מודל מתמטי מופשט של מכונה רובוטית, שנקרא אוטומטון, שהייתה מסוגלת לבצע חישובים מורכבים כמו כל מחשב, וגם ליצור העתק מושלם של עצמה. בכך הוכיח פון ניומן שהרעיון העקרוני של מכונה מסוגלת לשכפול עצמי אפשרי, לפחות ברמה התיאורטית. ג'ון קונווי נולד בשנת 1937, ובדומה למתמטיקאים גדולים רבים אחרים, הפגין יכולת מרשימה כבר מגיל צעיר מאוד. בגיל 4 כבר ידע לחשב חזקות והצטיין בחשבון בבית הספר היסודי. כמתמטיקאי, תחומי העניין שלו היו רחבים במידה יוצאת דופן, והוא תרם תרומות חשובות למדע בנושאים רבים ושונים, מאלגברה ועד תורת המספרים. הפרט הרלוונטי לענייננו היה העניין שגילה קונווי במשחקים, עניין שכנראה התפתח אצלו עוד כשהיה סטודנט באוניברסיטת קיימברידג' ובילה אין ספור שעות במשחקי ששבש עם סטודנטים אחרים. קונווי חקר את היסודות המתמטיים של משחקים ואף המציא משחקים חדשים ומעניינים. בשלהי שנות ה-60 שמע קונווי על מודל האוטומטון של ג'ון פון ניומן והרעיון סקרן אותו מאוד. מיד ראה את הקשר שבין המודל המתמטי המופשט לעולם הטבע, שהרי כל יצור חי מסוגל בהגדרה ליצור עותקים חדשים של עצמו. קונווי רצה לחקור לעומק את הקשר שבין האוטומטונים ויצורים חיים, אבל הוא גילה שהמודל של פון ניומן היה מורכב ומסובך מכדי שניתן יהיה לעבוד עמו, במיוחד מכיוון שמחשבים היו אז עניין חדש למדי. על כן החליט קונווי לקחת על עצמו אתגר, לפשט את המודל של פון ניומן. הוא רצה למצוא מודל מתמטי שיהיו לו את אותם התכונות של האוטומטון של פון ניומן, דהיינו, ניתן יהיה לבצע באמצעותו חישובים מורכבים וגם שכפול עצמי, ובו בזמן מודל שיהיה מספיק פשוט כדי שאפשר יהיה ליישם אותו בפועל על לוח משחק רגיל או באמצעות דף ועט. קונווי וכמה מתלמידיו בילו כשנה וחצי, בעיקר במהלך הפסקות קפה ארוכות, בניסיון לבנות מודל מתמטי מופשט שכזה. ב-1970 הגיעו סוף סוף לתוצאה שסיפקה אותם. משחק החיים של קונווי, כפי שמכונה המודל, מתנהל באופן הבא. קחו דף משבצות רגיל. כל משבצת מייצגת תא, יצור חי קטן. אם המשבצת מושחרת, היצור חי, ואם היא ריקה, היצור מת. לכל יצור ביקום המשבצות שלנו יכולים להיות עד 8 שכנים במשבצות הסמוכות. הכלל הוא כזה, אם ליצור יש 4 יותר שכנים, הוא מת כתוצאה מצפיפות יתר. אם יש לו רק שכן אחד או אין בכלל שכנים, הוא מת מבדידות. אם למשבצת ריקה יש בדיוק 3 שכנים, ייוולד שם יצור חדש. וזה הכל. 3 כללים פשוטים ומוגדרים היטב, ומשחק שאפשר לשחק על דף נייר או לוח שחמט משובץ. כל מה שצריך לעשות הוא לקבוע את הקונפיגורציה הראשונית של היצורים ביקום המשבצות, זאת אומרת, לבחור מספר משבצות שיהיו מושחרות כבר בהתחלה, ואז להכיל את הכללים הללו שוב ושוב בלולאה, דור אחר דור, ולראות מה קורה. משחק החיים כל כך פשוט, עד שאני זוכר את עצמי משחק אותו בבית הספר היסודי, מצייר ומוחק משבצות במהלך שיעורים משעממים, כדי לראות מה יקרה. ומה שקורה הוא מרתק. הכללים הפשוטים שניסחו קונווי ותלמידיו יוצרים על הדף תבניות מוזרות ומרתקות, תבניות מורכבות שכאילו צומחות מאליהן בתוך עולם המשחק. למשל, ישנן קונפיגורציות התחלתיות שיוצרות מושבות שמסגשגות במשך אלפי דורות, וקונפיגורציות אחרות שבהן המושבות נכחדות במהירות, או פורחות מתפרצות באנרגיה יוקדת של צמיחה וגדילה, ואז מתות ונעלמות במפתיע. לעתים נוצרות מושבות שנעות במחזוריות של 2, 3 ויותר פיזורים שונים, לפעמים צמיחה ולפעמים דעיכה. פה ושם גילו קונווי ועמיתיו תבניות מרתקות במיוחד, כדוגמת הרחפן, גליידר, שהוא תבנית של משבצות שמסוגלות לנוע במרכאות על פני לוח המשחק, כמו נמלה בעקבות מזון. בכל דור מתות משבצות מסוימות ברחפן ואחרות נולדות, כך שהתבנית ככלל זזה בכיוון מוגדר. כל התבניות והצורות האלה שנוצרו כאמור מתוך מספר כללים פשוטים וברורים, היו אקראיות ובלתי ניתנות לחיזוי לחלוטין. דהיינו, אי אפשר היה לנחש מתוך קונפיגורציה התחלתית מסוימת, מה תהיה התוצאה הסופית של המשחק. האם המושבה תחיה מיליארד דורות או תמות בתוך 1,000 בלבד, ואם היא תישאר במקום או אולי תחליט לנוע למקום אחר על הלוח. דווקא האקראיות הזו היא זו שקסמה לג'ון קונווי יותר מכל דבר אחר. ציטוט. משחק החיים שלי לא היה ידוע מראש. הגישה שלי הייתה, אם אתה לא יכול לחזות מה תעשה המכונה, זה כנראה מכיוון שהיא מסוגלת לעשות כל דבר. סוף ציטוט. באחת ההזדמנויות פגש קונלי מתמטיקאי אחר בשם מרטין גרדנר. לגרדנר היה טור קבוע בהירחון סיינטיפיק אמריקן, שעסק ביחידות וששויים מתמטיים. הטור של גרדנר היה מצליח ביותר ומשך אליו עשרות אלפי קוראים מכל רחבי העולם. קונווי סיפר לגרדנר על המשחק שלו ואפילו הציע אתגר מיוחד לקוראים. אחת השאלות המסקרנות מנקודת מבט מתמטית הייתה, האם ניתן לבחור קונפיגורציה ראשונית של יצורים שתיצור תבנית שהולכת וגדלה 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 עד לאינסוף. קונווי הכריז שהראשון שימצא תשובה על השאלה יקבל ממנו $50. מרטין גרדנר תיאר את משחק החיים לקוראיו בגיליון שיצא לאור באוקטובר 1970, אבל איש מהם לא היה מוכן להתלהבות האדירה שבה קיבל אותו הקהל. הטור של אותו החודש נחשב לפופולרי ביותר מכל הגיליונות, וגרדנר קיבל יותר מכתבי תגובה מהקוראים, מאשר קיבל כל מאמר אחר שהתפרסם אי פעם בסיינטיפיק אמריקן בכל 100+ שנותיו. הקוראים שהוקסמו מהפשטות המאפנטת והמתעתעת של משחק החיים לא הפסיקו לנסות ולגלות תבניות חדשות. בתוך זמן קצר הצליח מתמטיקאי מ-MIT לפצח את האתגר של קונווי. הוא גילה תותח רחפנים, דהיינו תבנית התחלתית שיוצרת בכל פרק זמן קבוע רחפן שזוכה לו על הלוח ומתרחק מהמושבה המקורית כמו פגז שנורא מתותח. כיוון שרחפנים אף פעם לא מתים, מדובר בתבנית שהולכת וגדלה עד לאינסוף. אתגר נוסף עם זאת נותר לא פתור. קונווי כזכור המציא את משחק החיים בניסיון לפשט את המודל המורכב של פון ניומן, שהיה מסוגל לבצע שכפול עצמי. אמנם ניתן היה להוכיח מתמטית שהכללים הפשוטים של משחק החיים מאפשרים בחירת תבניות שמסוגלות לשכפול עצמי, אבל איש לא הצליח למצוא תבנית שכזו בפועל. המצאת המחשבים האישיים, הזולים והזמינים, העניקה למשחק החיים דחיפה משמעותית, כשאלפי חובבים כתבו תוכנות פשוטות שהריצו סימולציות של המשחק, בעיקר בלילות, כשהמחשב עמד ללא שימוש. יש מי שטוען שיותר זמן מחשב הוקדש למשחק החיים של קונווי, מאשר לכל פעילות חישובית בודדת אחרת. המאמצים המשותפים של חובבי המשחק הובילו למציאת עוד ועוד תבניות מעניינות, ובסופו של דבר הצליח אחד מהם, מתכנת בשם אנדרו וייד, לפצח את החידה. הוא גילה תבנית התחלתית, אותה הוא כינה ג'מיני, שהייתה מסוגלת לשכפל את עצמה בתוך 33 מיליון דורות. שחקן אחר הצליח אפילו ליצור מחשב מושלם בתוך המשחק, שכולל תבניות המתנהגות כמו תאי זיכרון, רחפנים שמדמים אותות חשמליים וכדומה. דווקא ג'ון קונווי עצמו לא היה כל כך מרוצה מהצלחת המשחק שקרוי על שמו. ציטוט. נהגתי לומר, ואני עדיין אומר זאת מדי פעם, שאני שונא את משחק החיים. אני לא באמת שונא אותו, לא היום בכל אופן. הסיבה לכך ששנאתי אותו הייתה מכיוון שבכל פעם ששמי הוזכר, זה תמיד היה בהקשר של משחק החיים, ואני לא חושב שהמשחק היה עד כדי כך מעניין. הוא הפעיל על הרבה דברים חשובים אחרים שעשיתי בחיי. אבל עכשיו אני כבר מזדקן, והיכולת שלי לשנוא דואכת, ובכל זאת זה היה הישג שאני מאוד גאה בו, אבל לא בא לי לדבר עליו כל הזמן. סוף ציטוט. אך למרות שקונווי אולי קצת פחות מאושר, הצלחתו של משחק החיים בכל זאת דרבנה את המתמטיקאים להקדיש יותר תשומת לב לענף המתמטי שעוסק באוטומטונים פשוטים שכאלה, ולהבין כיצד ניתן להיעזר בהם כדי לדמות תופעות מורכבות מאוד בעולם האמיתי, כגון סימולציות של מזג האוויר. אבל יותר מהאספקטים המעשיים של המשחק, שהם מוגבלים למדי, משחק החיים מדגים כיצד יכולות מערכות מורכבות, בעלות התנהגויות מרתקות, להיווצר באופן טבעי מתוך אבני בניין פשוטות, תופעה שמכונה emergence. הוא גורם לנו לחשוב מחדש על הנחות היסוד שלנו, כשאנחנו מנסים לברוא במרכאות מערכות מורכבות משלנו, כגון מחשבים בעלי בינה מלאכותית וכדומה. הפרק בחסות סיטי, ענקית בינלאומית בתחום הפיננסים, המגייסת עשרות עובדים במגוון רחב של תפקידים למרכז הפיתוח והחדשנות שלה בישראל. את השם סיטי אתם קרוב לוודאי מכירים, זו אחת מהחברות המובילות בעולם הפיננסים. אבל מה שלא ידעתם ככל הנראה, הוא שבסיטי עובדים קרוב ל-50,000 מפתחים, כך שהיא גם אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. במעבדת החדשנות של סיטי בישראל עובדים למעלה מ-100 מפתחים, והמעבדה נחשבת לאחד ממרכזי המצוינות המובילים של החברה. הנה אהוד, מנהל מוצר במעבדת החדשנות, שיתאר לנו בכמה מילים את אנשי המעבדה.
בגדול, האנשים שעובדים פה זה אנשים ש... לא דווקא אנשים מרקע פיננסי, אבל אנשים שהתחום כן מעניין אותם. זה אנשים שבסך הכל מאוד פשנט לגבי העבודה שלהם. אתה יכול למצוא פה אנשים שישבו והתווכחו על בעיות פיננסיות או על בעיות טכנולוגיות שעות כדי למצוא את הפתרון הכי טוב. אנשים שיש להם הרבה עניין, מוצאים הרבה עניין בפתרון בעיות, באתגרים מורכבים. ובגדול, יש פה אנשים שמצד אחד אתה יכול ללמוד מהם, ומצד שני אתה תרצה לשבת איתם על בירה. ככה שהשילוב הזה גורם לזה שמאוד כיף לבוא לעבודה בבוקר בגדול.
סיטי מגייסת מפתחים בתחומי המשין לרנינג, דאטה והמובייל, שהוא גם אחד מהנושאים שנמצאים בתנופת צמיחה במעבדה. לחצו על הבאנר של סיטי באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם ישירות אל innovate@city.com. אפשר גם ליצור קשר עם מחלקת הגיוס של סיטי באמצעות לינקדין. בואו למקום שכיף לעבוד בו. innovate@city.com. הפרק גם בחסות מייקרוסופט, המגייסת מהנדסים ומפתחים במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בחיפה ובהרצליה. ראיתם את הדמו של ההולולנס, המחשב בעל תצוגה הולוגרפית של מייקרוסופט? לכו לראות, אני מבטיח לכם שהלסת שלכם תשמט עד הרצפה. מייקרוסופט נמצאת בחזית הטכנולוגיה, ומייקרוסופט ישראל היא חוד החנית. אם אתם סטודנטים למדעי המחשב או להנדסת מחשבים, משוחררים מיחידות סייבר בצהל או מהנדסים וחוקרים בעלי ניסיון, מחכות לכם עשרות משרות מרתקות במרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה ובחיפה. מייקרוסופט מגייסת במגוון תחומים, מנועי המלצות, פרסונליזיישן, חומרה, משין לרנינג, סייבר, סקיוריטי ועוד. היכנסו ל-careers.microsoft.com, כדי לראות את רשימת המשרות המלאה, או הקליקו על הבאנר של מייקרוסופט באתר הבית של עושים היסטוריה. מייקרוסופט רוצה אתכם. careers.microsoft.com. וכעת בחזרה אל הפרק. תופעת האמרג'נס הטרידה את מנוחתו של חוקר אחר בתחום הביולוגיה הסינתטית. דרו אנדי נולד בארצות הברית בשנת 1970. הוא גילה עניין רב בלימודי הביולוגיה בתיכון, אבל לא התלהב משיטות הלימוד המיושנות בבית הספר, שכללו בין היתר שינון בעל פה של 200 שמות חרקים מסוגים שונים בלטינית. באוניברסיטה למד הנדסת בניין והנדסת סביבה, הוא עסק תקופה מסוימת במערכות טיהור שפחים, אבל הסקרנות כלפי עולם הטבע לא נתנה לו מנוח, ובסופו של דבר הוא חזר לתחום, הפעם כמהנדס כימיה. במסגרת עבודת הדוקטורט שלו, ניסה אנדי לשכנע כמה גנטיקאים שאימם הוא עבד לבצע עבורו מספר ניסויים, אבל כל אחד היה עסוק במחקריו, ולאיש לא היה זמן לסייע. אנדי הבין שאם הוא רוצה שמשהו יקרה במעבדה, כדאי שילמד לעשות זאת בכוחות עצמו. אבל הניסיון שהוא צבר בעבודת המעבדה רק הוביל אותו לתסכול גדול יותר. ציטוט. שמתי לב שכל התחזיות שהשגתי מהמודלים הממוחשבים לגבי התנהגותן הצפויה של המערכות הביולוגיות הטבעיות שהכנסנו בהם שינויים, היו שגויות לחלוטין. רציתי התנהגות אחת, עשיתי את השינוי ובדיוק הדבר ההפוך התרחש. למשל, עשיתי מספר שינויים במבנה של וירוס כדי שיתפתח מהר יותר, הייתי נכנס למעבדה, עושה את השינויים, והווירוס היה מתפתח לאט יותר. סוף ציטוט. אנדי הגיע מעולם ההנדסה, והוא לא היה מוכן לקבל את אי-הוודאות הזו. איך אפשר לתכנן מערכת כלשהי, מבלי שאפשר לחזות את התנהגותה במידה סבירה של ודאות? כפי שניסח זאת בעצמו, ציטוט, אני אוהב פשטות. לא הייתי רוצה שהמטוס שעליו אני טס מחר, יפתח תוך כדי טיסה התנהגויות בלתי צפויות בסגנון ה-emergence. סוף ציטוט. בשנת 2001 חבר דרו אנדי לתום נייט, והיה ממקימיה של המעבדה לביולוגיה סינתטית ב-MIT וממייסדי תחרות ה-iGEM. העבודה עם נייט הובילה אותו גם להכיר בחשיבותה של הסטנדרטיזציה. ציטוט, למרות שיש לי שלושה תארים כמהנדס, לא הבנתי את חשיבותה של האחידות התקנית, עד שטום נייט הציע לי שיכול להיות נחמד אם יהיו לנו רכיבים ביולוגיים תקניים שניתן יהיה לחברם זה לזה בקלות, ואחרי שנחבר אותם זה לזה, יפגינו התנהגות צפויה. סוף ציטוט. התובנה הזו הוליכה את אנדי לתובנה אחרת, שבמקום להנדס לאחור מערכות טבעיות, דהיינו לנסות ולפענח כיצד פועלות המערכות בתא כדי לשנות אותן בהמשך, ניתן להתחיל דווקא מהכיוון ההפוך. ציטוט, המסקנה שאליה הגעתי הייתה שהאבולוציה אינה בוררת מערכות ביולוגיות טבעיות כדי שאנחנו נוכל להבין אותן. על אחת כמה וכמה כדי שנוכל לשנות אותן. זה אינו חלק מהתפקוד האובייקטיבי של האבולוציה. אם אני רוצה ליצור מודלים מדויקים של מערכות ביולוגיות, אם אני רוצה להיות מסוגל לחזות את התנהגותן כשהסביבה או אני עושים בהן שינויים, אז אני צריך לבנות אותן בעצמי. סוף ציטוט. בשנת 2013 הצליחו דרו אנדי ועמיתיו לבנות בעצמם רכיב ביולוגי פורץ דרך וחשוב במיוחד. כדי להבין את חשיבותה של פריצת הדרך הזו, יש ראשית להבין את חשיבותם של הטרנזיסטורים במעבדים אלקטרונים מודרניים. שימו לב שהכוונה כאן היא לרכיב אלקטרוני בגודל ננומטרי, ולא לרדיו טרנזיסטור, שהוא מכשיר חשמלי שממש אפשר להחזיק ביד. הטרנזיסטור הוא מעין שער שמסוגל לחסום מעבר של אותות חשמליים או לאפשר אותו כמו ברז שמאפשר או מפסיק את זרם המים דרכו. היכולת הזו לאפשר או לעכב מעבר של זרם חשמלי לא נשמעת מרשימה במיוחד, אבל היא הבסיס לכל המורכבות האדירה של המחשבים בימינו, ומעבדי המחשב מכילים מיליארדים של טרנזיסטורים המחוברים זה לזה. קבוצתו של דרו אנדי הצליחה לממש בפעם הראשונה רכיב ביולוגי שהוא המקבילה לטרנזיסטור האלקטרוני. הרכיב הזה, המכונה טרנסקריפטור, מסוגל לשלוט על הפקתם של חלבונים בתוך התא, באותו האופן שבו שולט הטרנזיסטור האלקטרוני על מעבר זרמים חשמליים. הטרנסקריפטור יכול לאפשר את תהליך ההפקה של החלבונים או להפסיק אותו, כאילו לחצנו על כפתור שמפעיל או מחבא מכונה כלשהי. כיצד פועל הטרנסקריפטור? ה-DNA נזכור מכיל מידע שמגדיר לתא כיצד ניתן ליצור חלבונים מסוימים. אפשר לדמות אותו לתרשימי בנייה שמהם אפשר לבנות בנייה. הבעיה היא שכל עוד התרשימים האלה נמצאים במגירה של האדריכל, אי אפשר לעשות איתם שום דבר. כדי לבנות בית צריך ליצור עותקים של תרשימי הבנייה ולחלק אותם למהנדסי הבניין שיקימו את המבנה בפועל. באותו האופן, מערכות התא צריכות להיות מסוגלות לפענח את המידע השמור ב-DNA ולהעביר אותו ליחידות שמייצרות את החלבונים בפועל. השלב הראשון בתהליך הפענוח הוא השיעתוק, transcription. מולקולה מיוחדת בשם RNA פולימרז עוברת על פני הסליל של ה-DNA ויוצרת ממנו מולקולות בשם RNA. מולקולות ה-RNA הן מעין שכפולים של המידע שהיה ב-DNA. באנלוגיה שלנו, ה-RNA פולימרז הוא כמו מכונת שכפול שיוצרת העתקים של תרשימי הבנייה. בשלב השני, שלב התרגום, מולקולות ה-RNA נשלחות אל הריבוזומים, שהם בתי החרושת שמפיקים את החלבונים בפועל, כמו מהנדסי בניין שמקבלים את השכפולים של תרשימי הבנייה ובונים בעזרתם את הבתים. הטרנסקריפטור היא מולקולה שמפריעה ל-RNA פולימרז להתחיל בתהליך השיעתוק. היא בולמת את תנועת מולקולת ה-RNA פולימרז, כאילו שמישהו תקע טריז בתוך מכונת השכפול שלנו ומפריע לה לעבוד. החוקרים מסוגלים לשלוט בטרנסקריפטור בעזרת אנזימים מיוחדים. אם אין אנזימים, הטרנסקריפטור תוקע את תהליך השיעתוק, אם יש אנזימים, הטרנסקריפטור מפסיק להפריע, ותהליכי השיעתוק והתרגום ממשיכים כסדרם, עד שהחלבון שהיה מקודד בתוך ה-DNA נוצר בתוך התא. לטרנסקריפטור שתי משמעויות חשובות. הראשונה היא שהוא מאפשר לחוקרים לחכות, באמצעות אבני בניין ביולוגיות של DNA ואנזימים, את פעולתו של הטרנזיסטור האלקטרוני, ובאותו האופן שבו ניתן להשתמש בטרנזיסטור אלקטרוני כדי לבנות מעגלים לוגיים מתוחכמים ושימושיים, ניתן יהיה גם להשתמש בטרנסקריפטור לבניית מעגלים ביולוגיים מורכבים. ב-2013 במילים אחרות, נוכל לבצע חישובים בתוך תא חי, באותו האופן העקרוני שבו אנחנו מבצעים חישובים בעזרת גוש של סיליקון. ישנו הבדל עקרוני ברור בין מחשבים מבוססי סיליקון ומחשבים ביולוגיים. מחשבי סיליקון מהירים מאוד ופועלים במגוון של תנאי סביבה, כמו חום וקור קיצוניים, בעוד שהטרנסקריפטו ושאר הרכיבים הביולוגיים איטיים מאוד, אפילו חישובים פשוטים יכולים לערוך שעות רבות, והם רגישים מאוד לשינויי טמפרטורה וכדומה. לדרו אנדי יש תשובה טובה לבעיה הזו. ציטוט, אנחנו לא הולכים להחליף את המחשבים מבוססי הסיליקון. אנחנו לא עומדים להחליף את הטלפון או את המחשב הנייד שלך. אבל אנחנו נגרום למחשבים לעבוד במקומות שבהם סיליקון לעולם לא יעבוד. סוף ציטוט. החשיבות השנייה של הטרנסקריפטור היא בכך שהוא מפחית את הסיבוכיות והמורכבות של עבודה עם מערכות ביולוגיות. כפי שנוכחנו לדעת במשחק החיים, מערכות ביולוגיות יכולות להפגין התנהגויות מורכבות מאוד, גם מאבני בניין צנועות יחסית. באלקטרוניקה אנחנו עוקפים חלק גדול מהמורכבות בכך שאנחנו מניחים שלכל טרנזיסטור יש רק שני מצבים, פתוח או סגור, יש זרם או אין זרם. הטרנסקריפטור מאפשר לנו גם כן לעקוף את המורכבות בכך שגם לו יש רק שני מצבים, פתוח או סגור, יש חלבון או אין חלבון. הלוגיקה הבינארית הזו של 0 ו-1 היא המפתח לתכנון מערכות ביולוגיות מורכבות מאוד. ראוי לציין גם שהטרנסקריפטור עומד בתקן הביובריק, ולכן ניתן לשלב אותו במכונות ביולוגיות קיימות, ולא פחות חשוב, קבוצתו של דרו אנדי שחררה את תוצאות המחקר במלואן לרשות הציבור, באופן חופשי, במקום לרשום פטנט על הטכנולוגיה. אם וכאשר תפשיל טכנולוגיית הטרנסקריפטור וניתן יהיה לעשות בשימוש גם בעולם האמיתי, יש לה פוטנציאל שאפילו המדע הבדיוני מחביר לצידו. מעגלים ביולוגיים שמוטמעים בתוך התאים יוכלו לגלות ולהבחן שינויים בכימיה של התא, למשל לזהות כשהתא הופך להיות סרטני, ובתגובה לשחרר לזרם אדם חלבונים שיעוטטו לרופאים על מצבו של החולה, או אפילו חלבונים שירפאו את התא או שיגרמו לו להשמיד את עצמו. מעבר להשלכות המעשיות, דרו אנדי מאמין שהביולוגיה הסינתטית תאפשר גם לחובבים ומהנדסים יחידים להשתלב בתחום ולבנות מערכות מתוחכמות בכלים שפעם היו זמינים אך ורק לחברות ענק ולאוניברסיטאות, בדומה לאופן שבו מהפכת המחשוב האישי הוציאה את המחשבים ממעבדות המחקר של חברות גדולות והכניסה אותם לכל בית. ועדיין לא אמרנו מילה, לגבי הסוגיות האתיות המורכבות שללא ספק יצוצו, כשנתחיל לראות התערבות כה דרמטית בתהליכים טבעיים של הגוף. אלו הפנטזיות בכל אופן. האם תבשלנה הביולוגיה הסינתטית והמחשוב הביולוגי לכדי שימוש מעשי? אי אפשר להבטיח דבר. רעיונות כמו דם חיידקים כל כך חדשניים, עד שידרשו שנים של ניסויים קפדניים כדי לוודא שהם אכן ישימים בבתי חולים. על יישום מעשי של מחשוב באמצעות טרנסקריפטור, אף אחד אפילו לא מדבר בשלב הזה. אבל יש לי תחושה שעצם פריצת הדרך של סטנדרטיזציה בעולם ההנדסה הגנטית, היא ההתפתחות המכריעה בפני עצמה. גם אם טכנולוגיה כזו או אחרת תתרסק ותיפול, זו תהיה רק מאמורה זמנית ותו לא. הביובריקים והטרנסקריפטור הם בסך הכל כלים בידיים אנושיות, לא שונים מהותית מגרזיני אבן וחניתות. ההיסטוריה מלמדת אותנו שברגע שנותנים לבני אדם כלים חדשים, הם כבר ידעו לעשות בהם שימוש, ובדרך כלל יהיה זה שימוש שהאנשים שהמציאו את הכלים המקוריים, כלל לא היו מעלים על דעתם. תום נייט ניסח זאת היטב. ציטוט. אני עוסק בטכנולוגיה כבר המון שנים. כששואלים אנשים אילו דברים מדהימים עומדים להתרחש בעוד 5 או 10 שנים, הם תמיד מגזימים בתחזיות לגבי 5 שנים, ותמיד מעריכים בחסר את מה שיקרה בעוד 10. תאמן לעצמך שאתה בימיה הראשונים של תעשיית המוליכים למחצה, ומישהו אומר, עכשיו תחזה לי את האייפד. אתה לא תהיה מסוגל לעשות את זה. אני לא יכול להגיד לכם מה יקרה, אבל אם תסתכלו על זה במבט על, הביולוגיה הסינתטית היא הטכנולוגיה של המאה הזו. היא עומדת לשנות את האופן שבו אנחנו בונים דבר. ביולוגיה היא בעיקרה טכנולוגיית ייצור, ואנחנו נמצאים על הקצה של להבין איך לשלוט בה. אי אפשר לחזות או להעריך את השפעותיה, אבל השפעה תהיה, והיא תהיה עצומה. סוף ציטוט. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל עדכונים לגבי פרק חדש על שאלות של ילדים, הרצאה בתיאטרון צוותא בנובמבר ועוד, אחרשית שתי חסויות אחרונות. הפרק בחסות אסקייפית, משחק חשיבה מאתגר. 5 אנשים, 60 דקות, חדר נעול. האם תצליחו לברוח? אסקייפית הוא משחק בריחה מחדר נעול. כדי להשתחרר, תצטרכו להפעיל כל גרם של יצירתיות, היגיון וחשיבה, שתצליחו לשחות מהתאים האפורים. עשיתי את זה, אחת מהחוויות הכיפיות ביותר שהיו לי בשנים האחרונות. אסקייפית מתאימה לקבוצות פרטיות, אבל שמה דגש מיוחד גם על צוותים ומחלקות בחברות וארגונים. המקום עצמו מושקע, מתוקתק, עם ריהוט איכותי ורצפת פרקט. יש כיבוד ושתייה ויש חדר תדריכים שבו ניתן לנהל שיחות ותחקירים. חדר בריחה יכול לשמש כיום כיף מגניב ואיכותי לצוות שלכם, ויכול גם לשמש כפעילות מגבשת ומקרבת, שבה אתם פותרים בעיות יחד, מכירים אחד את השני לעומק, ולומדים איך לעבוד כצוות. בקרו באתר הבית של אסקייפית, בכתובת escapeit.co.il, לפרטים נוספים. ספרו לאנשי משאבי האנוש והרווחה אצלכם בארגון על חדר הבריחה, ותדאגו שיום הכיף הבא שלכם יהיה באמת כיף. escapeit.co.il. הפרק גם בחסות דוקטור טקסט, המספקת שירותי תיעוד וכתיבה טכנית, פיתוח תכנים שיווקיים ותרגום לחברות הייטק ולתעשיות הביטחוניות. כתיבה טכנית היא חלק מהותי מכל פרויקט. כשאני בוחר ספריית תוכנה להשתמש בה בפרויקט תוכנה שאני כותב, או רכיב אלקטרוני לכרטיס, אני תמיד מסתכל על התיעוד של הספרייה או הרכיב, כי התיעוד, אם הוא איכותי, מעיד במקרים רבים על מוצר איכותי. בדוקטור טקסט תמצאו צוות המורכב מאנשים בעלי השכלה רחבה ויכולת קליטה מהירה של טכנולוגיות מגוונות, בין אם בתכנות, באלקטרוניקה, מכניקה וכדומה. בין אם אתם עוסקים בציוד רפואי, בתעשייה הביטחונית או בכל תחום אחר בהייטק, דוקטור טקסט מבטיחה לכם שירות מעולה ותיעוד איכותי. בקרו עכשיו באתר של דוקטור טקסט בכתובת www.doctormakaftext.co.il או לחצו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה כדי ללמוד על השירותים שמציעה החברה וההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. doctormakaftext.co.il. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. דמיינו בלון הדיום לחיזוי מזג אוויר. בלון כזה ממולא על פני הקרקע בדיוק בכמות הגז הדרושה כדי לגרום לו לעזוב את פני הקרקע ולהתחיל להפיל למעלה. כשהוא עולה, בגלל לחץ האוויר המשתנה, הבלון יתנפח. האם כוח הציפה של הבלון יעלה, יישאר כפי שהיה או יקטן? יוני שטרן היה הראשון שהציע תשובה לחידה. הוא פתח את התשובה שלו במילים אוריקה, ולא במקרה. החידה קשורה לחוק שגילה ארכימדס, שלפי האגדה היה כל כך מאושר מהגילוי עד שיצא החוצה מהאמבטיה עירום כביום היוולדו ורץ ברחוב וקרא אוריקה, דהיינו גיליתי. אבל יוני ייאלץ למרבה הצער, אני בטוח, לשמור את הבגדים עליו, כי יוב הירוק הוא זה שענה לחידה נכון. חוק ארכימדס גורס שהכוח שפועל על גוף בתוך מים זהה למשקל המים שהוא דוחק. החוק מסביר איך ספינות כבדות מצליחות לצוף, למשל. כוח המשיכה גורם לספינה לשקוע וכך לדחוק כמות גדולה של מים, וכשמשקל המים הנדחקים זהה למשקל הספינה, הכוח שפועל על הספינה מתאזן עם כוח המשיכה. אותו עיקרון עובד מצוין לא רק במים, אלא גם באוויר. בלון ההליום מתחיל את דרכו על הקרקע כשהוא רק מנופח למחצה, הכוח שפועל על הבלון תלוי במשקל האוויר שהוא דוחק, שהוא פונקציה של צפיפות האוויר ונפח הבלון. כשהבלון מתרומם, צפיפות האוויר יורדת, ולכן אולי היינו מצפים שהבלון ידחוק משקל קטן יותר של אוויר, ולכן הכוח שיופעל עליו יהיה קטן יותר. אבל בפועל, כשצפיפות האוויר יורדת, לחץ האוויר קטן והבלון מתחיל להתרחב. במילים אחרות, הוא דוחק יותר נפח של אוויר. ככל שהבלון מתרומם, צפיפות האוויר היורדת וההתרחבות של הבלון עצמו מאזנים זה את זה באופן מושלם, שהרי ההתרחבות היא תולדה של ירידת הצפיפות. והתוצאה? כוח הציפה על הבלון נותר זהה לכל אורך הדרך. כפי שציין יוני, זו אידיאליזציה של המצב האמיתי, כמובן. במציאות, לגורמים כמו טמפרטורה וזליקת ההליום, ישנה השפעה על הכוח שפועל על הבלון. אם למשל הבלון יתרחב יותר מדי, הוא עלול להתפוצץ, ואז הוא ייפול לארץ כמו צפלין מאופרת. פינת החידה תחזור אלינו בפרק הבא. שימו לב, פרק חדש של Curious Minds יצא לאור על ההיסטוריה של קרני הרנטגן. אתם מוזמנים להאזין לו באתר הבית של Curious Minds, www.cmpod.net, ולספר לחבריכם דוברי האנגלית על הפודקאסט החדש מבית עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן על ידי כך שתעזרו לנו לגייס נותני חסות לתוכנית, או על ידי רכישת ספריי בחנות שבאתר הבית של עושים היסטוריה, ranlevi.com.